ולפלישות וכולי, אז הוא התאמץ לקבוע לעצמו סדר מיוחד בלב ט"ו באב, והוא אמר שהוא זוכר בילדותו בעיירה ליטאית שהוא למד בה. אז אי אפשר היה למצוא סטנדר בלב ט"ו באב בבית המדרש, מפני שיישמו את זה הלכה למעשה. אני לא בטוח שהדבר הזה קשור להכנות לימים נוראים, אבל בפשוט הגמרא משמע שזה פשוט זה שהתנאים האקלימיים הם טובים יותר. איך זה מתיישב עם מזג האוויר שאנחנו מכירים היום, אינני יודע, אבל על כל פנים ט"ו באב הוא כאילו התחלה. נו, חודש וחצי, זה במה שנוגע למה שאמרנו, שימים נוראים מצריכים הכנות בפני עצמם. אבל גם אם נקבל את הדבר הזה, וגם אם נעשה איזה תיקון לנושא הזה, הימים הנוראים עצמם הם גם כן רק חלק ממועדים תשרי. אחת האורחים טוב בגמרא, למה קוראים לזה ירח האיתנים? אגב, איפה קוראים לזה ירח האיתנים? האישי בבוחר אמיתי. כן, איפה זה כתוב? הגמרא שם. איפה? זה מתאים ליקה, את הפיוט הוא אומר, את הפסוק, במלאכים א' פרק ח', במלאכים א' פרק ח', בחנוכת המקדש הראשון על ידי שלמה, כתוב שויקל שלמה את כל ישראל בירח האיתנים בחג. זה לשון הפסוק שהפיוט כמובן לקח משם. על כל פנים, ירח האיתנים. עכשיו, מה אומרת הגמרא בראש שנה? מפני שנולדו בו איתני העולם. נו, עוד הסבר שם בגמרא. מה איתנות, איתנויות, יש בתשרי? אחד האותים פשוט, דתקיפה במצוות, שהוא תקיף, הוא מלא, הוא דשם בהרבה מצוות. סוב הסמכות, אז נעשו חזל שבע. זאת אומרת, עליבה דאמת אפילו יותר מפסח, מבחינת המספר של המצוות. המצוות שאתה מונה אותן, במצוות עשה, וכמובן גם לא עשה, אבל בעיקר עשה, שאתה מונה אותן, דאורייתא, דרבנן וכולי, שאתה מונה אותן בתשרי, הן קדושות. מה עוד מקשה או מכביד בגודש הזה? מתודי. עוד פעם. לא, הייתם רק תדירות. נניח לרגע הם היו מפזרים, תארו לעצמכם, הם היו מפזרים את המצוות שישנם בתשרי לשלושה ארבעה חודשים. איזה פרנסה טובה אפשר היה. רק המעשה של שנה רבה. משנה רבה לבד אפשר היה להתפרנס כמה שבועות טובים. מניסוח המים, מנטילת ערבה, מדין על המים, כל הדברים האלה, וזה בא פה בצורה כל כך מרוכזת, שלא לדבר על הערכים של ראש שנה ויום הכיפורים וכל הדברים האלה. עובדה, זה נתון, אתה יכול לדון על הצד הפסיכולוגי שלו, אתה יכול לדון על הצד הפדגוגי, הקשיים, אבל זה נתון. לגבי מה אני אומר את זה? בדרך הטבע, כשמדברים באלול, אז על מה מדברים? מדבר על ראש שונה, על תשובה, על ראש שונה, אבל יום כיפר. אמרנו, בקושי, בקושי, האמת היא זה קשה גם בבית, גם בבית הספר, גם בכל מסגרת. בקושי, בקושי אפשר, באותו מקומות שיש עוד בין ארבע ימים שבין יום הכיפור מסוגות, גם אפשר עוד משהו. השנה בכלל, עד שמסתובבים, יום חמישי, יום שישי, אין זמן כל הסיפור הזה. נמצא באמת שהערכים הגדולים של סוכות הם יוצאים מאוד מקופחים, שלא לדבר על הערכים של שמחת תורה. כל הזמן שמחים, אתה יש זמן לחשוב. לא מדבר כבר על ויזות הברכה שיוצאת מקופחת. תארו לעצמכם שויזות הברכה אפשר היה חודש ימים רק ללמוד את הברכות ומה שמסביב להם. זה נתון. הנתון הזה, האמת היא שתוקן קצת, איפה? בקוטב השני של עולם הישיבות הליטאיות, בישיבות החסידיות. מכיוון שזה סוד,
הפורת יוספניקים האלה התקלקלו. על איבא דאמס, המנהג הקדום, גם אצל האשכנזים, אבל אצל האשכנזים הם תקנו את זה יותר מוקדם. אלול היה בין הזמנים. למה אלול היה בין הזמנים? בבד ארבע ארצות. מה היו עושים באלול? זה כתוב אפילו במערשה. באלול היה הירידים של בד ארבע ארצות. זה היה הזמן של היריד. וליריד הזה היו באים כל גדולי ישראל, קודם כל בשביל התקנות, בשביל לעיין בצורכי הקהל. ואז בני הישיבות היו גם כן באים לירידים האלה, מפני שבכנס הזה, צריך להבין שכשהיה התחבורה היו גדולים מאוד, בכנס הזה של גדולי ישראל, של כל אשכנז, אז היו אומרים שיעורים והיו... ואז בני הישיבות היו הולכים לכל מיני שיעורים, ועל פי זה היו בוכים אצל מי הם ילמדו בזמן הבא. זה פשוט היה כן מבחנים כאלה, או שיעורים לדוגמה. אז אלול היה בין הזמן. הזמן היה מסתיים בסוף אב. ובאלול היו כולם נוסעים לירידים, ושם היו גם עסקים וגם עניינים רוחניים, ובחשבון זה היה מתחיל. אני עוד זוכר שבפורת יוסף בישיבות ה... כשערך בפורת יוסף והיו אשכנזים, אז באב היה מסתיים הזמן, ובאלול היה בין הזמן, והיה מתחדש אחר כך. בישיבות חסידיות גם כן משהו על הדרך הזה. מדוע? מכיוון שהיו נוסעים לאדמור בימי המועד. אני לא מציע להחזיר את הגלגל האחורנית, המסגרת של אלול וכו' וכו', אף על פי כן נדמה לי מכריע. אבל על פי זה אפשר, אתה יכול גם לראות את זה. בספרי המחשבה של בעלי המוסר בדורות האחרונים, סוכות יוצא מקופה. תקחו אפילו במכתב מליאר. אז יש אי פה אי שם, גם מהסיבה הטכנית, לא היה הכרח, לא הייתה מסגרת שבה אמרו את הדברים. צילום המצב הזה הוא טעון תיקון, לא רק בגלל ההפסד הרוחני של כל אחד שלא חווה מספיק את חוויית המועדים האלה, גם מבחינת הבית, גם מבחינת חינוך הילדים. או שונה, או כיפה, כולם מבינים. אבל סוכות זה מיני עומד פגר כזה. אבל באמת הערכים הרוחניים הגדולים שישנם בסוכות וגם בשמחת תורה, הם כאלה שצריכים להעמיק בהם, ואפשר כמובן לראות, לעומת ספרי בעלי המוסר של הדורות האחרונים, ספרי מחשבת החסידות, כמה הם מלאים. לכן חשבתי קצת תיקון, למרות שזה נשמע לא מספיק אלולדיק, אלול זה צריך ללכת, מי קרה עם כל הניגון, עם כל הזה, פתאום מדבר באלול על סוכה, ועל פישוטים לסוכה, ועל היום טוביות שבסוכה, זה אולי קצת מסיח את הדעת מהשד הגדול הזה. אבל קודם כל תורה היא בלימוד, אנחנו צריכים, זה אגב אני מחכה את החופץ חיים. איך החופץ חיים היה אומר? תשוב איזנית כבר, בר זה דוב גדול. זאת אומרת, תשובה זה לא דוב. הוא אומר, אני אומר, תשוב, אני אומר, זה כמו איזה דוב גדול שרוצה לטרוף אותך. צריכה להיות שמחת לב לקראת המחשבה על תשובה, אבל זה אני לא רוצה עכשיו להיכנס. אז אני חושב שאולי כדאי שאת מספר הפגישות שיש לנו כולל גם שבוע של סליחות וגם שבוע של עשרת ימי תשובה, במשהו לדבר על ענייני סוכות. מכיוון שאני עושה חשבון גם סוכות אשתה, וגם בעזרת השם סוכות הבאים עלינו לטובה, שאתם תהיו בלבטים לעצמכם ותשבו בסוכה של עצמכם וישבו הילדים שלכם ותשבו אתם עם תלמידים שלכם, כדי שהעניינים של הסוכות, כדי שאפשר יהיה באמת לחוות את החוויה הזאת לעומקה. אז חשבתי שנדבר קצת על משנתו של השפת אמת בסוכות. כמובן שאתה יכול לדבר על משנתו של השפת אמת בראש השנה, וזה דברים נחמדים מאוד. וגם על יום הכיפורים, למרות שהיו אומרים דברי תורה ביום הכיפורים, רק בסעודת היום ביום הכיפורים ומוצאי יום הכיפורים, אז גם כן יש דברים גדולים. אבל אני רוצה לבחור את הקטע הזה של סוכות, אולי ננסה פעם יכול להיות שאם נעמיק את זה טוב, אז ראש השנה שלנו יהיה אחרת. ובעומק גדול אפשר יהיה לראות שיש איזה יחסי גומלין רוחניים בין ראש השנה לבין סוכות. תוכיח. מחזל עם מפורשים.
אני אמרתי שאני
אמרתי. הבאתי.
לא נכתב לגמרי.
אז קודם כל איפה זה כתוב. זה כתוב בזוהר.
אז אנחנו ראינו במסתרות. אני שואל גמרות, חזלים.
לא גמרות, זה מדרשים.
איפה?
לא אדור ראש, איך זה כשייך לסוכות?
שני זה מורכב מאוד. לא בעניינים רוחניים, לא טכניים.
אז יש לך סתם קושייה טובה, זה קושייה שהגמרא שם שואלת. ושבניסן ופסח על התבואה, אז אתה גם יכול לשאול מה בין זה לבין הדין שבראש שנה, זה הגמרא כבר שואל שם בסוגיה. איפה יש, מה חסר לנו בראש השנה? מה חסר לנו מבחינת עבודת השם שבבית הכנסת? הלב, הלב. מה אומרת על זה הגמרא? אז הגמרא אומרת שביקשו לומר הלל, אומרת הגמרא, ספרי מתים מספרי חיים ואומרים הלל. יפה. מה אחר כך כתוב בגמרא בראש שנה, לא יודע, המדרש בויקרא, ויקרא רבה, שם באמור. איך חז"ל מנמקים את נטילת לולב? איזה דימוי הסדר נקרא. על, 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 על שניים שנכנסו לדין, ואין אנחנו יודעים מה נצח, מי שיוצא מבית הדין, מבית המשפט, והוא מחזיק בידו את החרב, את הביטוי על הניצחון, זהו, קדימה, למעלה. לא בטייס, לא עושים ככה. על כל פנים, אז מי שמרים את זה, זה בידו. ועל זה הגמרא אומרת, דידן נצח. זאת אומרת, מי שיוצא, כך, ישראל ואומות העולם נכנסים לדין. אנחנו שומעים, אגב, איזה אספקט מעניין מאוד, שאפשר למצוא שרידים שלו גם בפיוט וגם בבקשות. זאת אומרת שההתמודדות בראש השנה ויום הכיפורים היא בשני מעגלים. היא במעגל אישי של כל אחד ואחד, והיא במעגל לאומי. ישראל ואומות העולם נכנסים לדין. זאת אומרת, יש בחינה של דין, הוא הדין שהעולם כולו נידון, ומעמדם של ישראל. תחשבו לרגע, נתרגם את זה למעשה. אחד הדברים שצריכים להתפלל בראש שנה, שארצות הברית תאשר את הערבויות של 10 מיליארד הדולר. כמובן, אפשר להתפלל הרבה יותר פשוט. מה כתוב בפסוק? והלווית גויים רבים ואתה לא תלווה. תתפלל, עד שאתה מתפלל זה, תתפלל שלא תצטרך לזה. אבל אם לא יעשה ניסים כל כך גדולים, אז זאת אומרת, היסוד הפשוט הזה של ישראל ואומות העולם נכנסים לדין. שלום, מה יש שם בוועידה הזאת? מה יתבשל שם? ישראל ואומות העולם נכנסים לדין. ואין אנחנו יודעים מה, השמחה של סוכות היא ביטוי לאמונה שאכן ישראל ניצחו בדין. זאת אומרת, מה צריך לצרף כדי להבין? וחטאי, מה? זאת אומרת, פרש דבריך?
נכון. גם
ניצחנו בדין, אבל גם אנחנו יום, אז לא ניצחנו בפרש. כן, אבל מה שאתה מזה עמוק, אני אומר אפילו בפשטות. כיוון שאנחנו מוצאים יסוד אוניברסלי בסוכות, אז אנחנו שואלים, מה המעמד שלנו בתוך היוניברס הזה? התשובה היא, אנחנו מתפללים לשלומם, אנחנו דואגים להם. אז זאת אומרת, יש יסוד, איפה באמת היסוד של 70 פרים בסוכות? היסוד המקראי? מה?
זה חנוכה,
לא יודע, הובלת שלה. אני יודע איך אתה הגעת לגיל בחנוכה. ברור שהיסוד המקראי, ואיפה כתוב שזה נגד אומות העולם? יפה מאוד, איפה זה כתוב?
זה כתוב בהפטרה של א' בסוכות, רק לא לומדים בהפטרה של א' בסוכות בישיבת הכותל, אבל על כל פנים, אז בזכריה י' כתוב על העונש שיהיה לאומות העולם שלא יעלו לחוג את חג הסוכות. זאת אומרת, זה מצוות עשה דאורייתא שישראל מחויבים בה, ולעתיד לבוא עתידים גם אומות העולם להתחייב בדבר הזה. אז הנה לך את היסוד האוניברסלי במקרא, שאחר כך בחז"ל הוא קיבל את הגלגול ל-30 מאות. זאת אומרת שהיציאה עם הלולב בסוכות נתפסת כביטוי לניצחון, כביטוי להצלחה בהתמודדות שבין ישראל לבין אומות העולם. יוצא לפי זה שקריאת ההלל של סוכות היא במקום ההלל של ראש השנה. מהווה אמינא של הגמרא שביקשו לומר הלל בראש השנה, אתה רואה שראוי לומר הלל, אלא מה? שספרי חיים וספרי מתים. אז ברגע שהעננה הזאת של ספרי החיים וספרי המתים מסתלקת מכיוון שדידה נצח, אז ממילא מתבקש שתצוף אמירת ההלל. הרי לנו עוד קשר פנימי, מה סתם השם של סוכות במקרא? חג. נו, איפה זה קשור לשופר? תקראו בחודש שופר, בכסל יום חגינו. אל היום חגינו שבראש שנה הוא בכסל, הוא מכוסה. המתי הוא, יש לו גם ביטוי אסטרונומי. זה א' ויוטי דבר. זאת אומרת, השיא של ההיקף של דיסקוס הלבנה הוא בתתוו. אין לנו אף מועד שמתחיל באלף בדשרי, אלא באלף בדשרי גנוז כבר כל מה שעתיד לצאת אל הפועל באור הגדול של הלבנה במרכזה. על כל פנים, זה אולי גם כן מצדיק עיון בענייני סוכות שבעקיפי לפי ההסבר יש לו איזה קשר לראש השנה.
זה
שאלה טובה, אם אתה תגלה לי איפה הופיע בפעם הראשונה הפית כתבה, אז תביא תשובה לדבריך. אתה לא יודע. פית כתבה לא כתוב, לא במשנה ולא בגמרא ולא בברייתא ולא בכל תורת הנגלה, הוא כתוב בזוהר. אז אני עכשיו מדבר על המישור של נגלה. מה שיש בפיתקה הזה זה פייס, זה סגור שם, בסדר. על כל פנים, גם הבחירה של אמירה, של ענייני סוכות היא לא קלה. אני אדבר כבר על המצוות הממשיות שישנם בסוכה, גם בחג עצמו, שישו כל אחד מצדיק עיון גדול בפני עצמו. כמו שאמרתי, אפשר להתפרנס בזה כמה שבועות טובים, אז נדבר על האושפיזין. האושפיזין בשפת אמת, כמו כל הנושאים בשפת אמת, נניח אם נבחר הלל בשפת אמת, אם נבחר שמחת בית השבע, שמחת בית השבע בשפת אמת, הדוגמא, איזה בעיה קיימת. והיא לא רק בשפת אמת, היא קיימת כמעט בכל ספרי המחשבה החסידיים. רובם הגדול של הדבורים החסידיים לא כתבו בצורה של מסע, זאת אומרת בצורה של חיבור, בצורה של סיכום של נושא, אלא הם אמרו דברי הגות. בדרך כלל בסעודות, ביום טוב, בשולחן בסוכה.
איזה הנחת יסוד כמובן צריך להניח, כל פנים אצל גדולי האדמו"רים, שלכל אחד מהם בוודאי הייתה השקפת עולם מגובשת. זאת אומרת, אם היית מבקש ממנו להרצות על עלולם, אני לא יודע אם בבת אחד היה מרצה את הכל, מסיבה פשוטה, אנחנו יכולים לעקוב אחר הגרף של אם במשך קרוב ל-40 שנה אמר השפת אמת דברי תורה, אז אתה יכול לראות איך הוא למד את הסוגיה, למד פעם, למד פעם שנייה ושלישית, ובעוד 10 שנים ובעוד 20 שנה, זאת אומרת שנתחדש לו כל פעם, אבל לו יצויר שהיינו מבקשים ממנו להרצות, בוודאי שהיה מסכם לעצמו והיה מרצה את הדברים. אנחנו היום, מה שצריכים לעשות זה, אם אנחנו מבקשים, אם אתה רוצה כל שנה ללמוד לך איזה קטע, בבקשה, אבל אם אתה רוצה לסכם את הסוגיה, צריך כמובן לעבור על כל 40 השנה מה שהוא כתב, הוא בדרך כלל היה כותב אחרי האמירה, וכמה וכמה מקומות אפשר לראות שהוא כותב ערבובי דברים, נשכח ממני היתר. וגם ככה זה כישרון, מסתבר לי שהוא לא כתב בכל המועד, אלא אם כן הוא פסק לעצמו, ובצדק אנחנו יכולים להעיד שזה דבר העבוד, כי מה שנשכח נשכח, אבל הוא כתב בצורה סטנוגרמית ממש, ומכאן החובה לעיין בדברים כדי להעלות איזה השקפת עולם יש לו, ואתה יכול לכנס את כל הקטעים האלה. הוא נפטר לפני בתף ריש סמך ה', בתף ריש סמך ה', כמה שנים יש לנו מהיום? כמה? 90? לא, סמך ה', אנחנו עומדים ב-50, 54 ל-90, 90. אבל הוא התחיל, למעשה לומר בתף ריש למד א'. כמה הוא היה? עוד כל האיש הזה. היה בן 21. בן 21 כשהתחיל לומר דברי תורה, הוא נפטר ב-58. אפשר להבין את הכישרון העצום שהיה בו ואת היגיעה הגדולה, איך שהוא למד את הסוגיה, וכתב אותה, כמו שאמרתי, בראשי פרקים. אבל בעניין הזה של אשפוזים, יש פה דבר מאוד מעניין. אבל לפני זה, מה מיוחד בסוגיה של אושפיזים בכלל? על רקע מה שאנחנו יודעים ממקורות אחרים. בבקשה. תתחיל. סיפרו לנו כשהיינו ילדים, הנה אנחנו עוד ננסה לבדוק איפה המקורות הראשונים של הדבר הזה? מה מיוחד בזה? מה לא נורמלי בזה? מה חריג בזה? נניח, אם אני רוצה לדבר על אולם, אולם זה שפת אמת, המחי, אז אני יכול לדבר על אולם. לולב כביטוי לניצחון, לולב כביטוי לאורגניזם, זאת אומרת, מה יש אצל הרביוש? קשר אל הטבע, הצמיחה שבדבר הזה, הגידול שבדבר הזה, חגי אסיף, יפה, מים, שמחה, הם כולם מושגים רציונליים יושבים על הסיף. מה יש בו שתיים? קודם כל זה דבר רוחני, בית מה? מה הקשה שבדבר? אתה כבר אמרת רוחני, אז תלוי מי לא רואה, יש כאלה שכן רואים, אם אנחנו נראה מי רואה.
וקבעת שאלות
בכל יום ש... נו, אתה צודק, זה יהיה העמקה שבדבר.
סדר שבהם אולי.
זה עניין פרטי.
למה
דווקא הם? אגב, איפה באמת יש משהו לא הם וריאלי? מה? איפה יש, המושג אושפיזים, אורחים, כן, אושפיזה. איפה? חכה, למה אני אגיד, אני עושה משהו מאוד ריאלי. אולי אצל כבודו אליהו הנביא ריאלי, אבל אני מדבר ריאלי אצל יהודים נורמליים.
זה כבר, זה כבר מנהג ספרדי שעוד נדבר עליו, תלוי מי יושב על הכיסא. להזמין אורחים עניים לסוכה. המנהג האורגינלי היה אומר כך, שמזמין, בבקשה? בפסח יש ביטוי שכל דכפין ייתן, אגב איזה בעיה הלכתית קיימת בפסח? כל דכפין, כל
דכפין,
שאין הפסח נאכל אלא למנויו. אז איך אפשר בליל הסדר להכריז כל דצריך ייתה ויפסח? שעד כל דצריך, כל מי שצריך יבוא יאכל איתנו את הפסח, אין הפסח נאכל אלא למנויו. לכן באמת יש סברה שהקטע הזה של כל דכפין יתחבר רק אחר החורבן. שבאמת עניים גם היו צריכים לדאוג מבעוד יום לפני השחיטה שהם נמנים על קורבן הפסח. בסדר. בפסח יש דאגה לאנשים שלא הצליחו לעשות את זה. אבל יש גידור בסוכות שיהיו עניים בדרך כלל. המהדרים הגדולים דאגו שיהיו שבעה עניים. מה רוצה לומר? זאת אומרת, בזה שאתה אומר אלף פעמים בפיך שאתה מזמין את האושפיזים וכולי וזה לא עולה לך שום דבר, מכיוון שהאמנות נשארות כמו שהם, אז על מי עשית הטובה? אז תבדיקו למשל בסידור יעבץ כתוב שיזמין שבעה עניים וייתן להם לאכול כפשוטו. ואם יש לו דבר כזה ואז הוא מזמין את האושפיזים, זה ביטוי נאצל לדבר הזה. זאת אומרת, זה גם הכנסת אורחים כפשוטה, אבל הם אמורים להיות הבבואה של האורחים האלה. מה פתאום דווקא שם? בוא נפשר. צדקת, בפסח יש לו בית גדול, הכל ברחבה, בסלון, יש סוכה, זין על זין, ראשו ורובו בשולחנו, לא מספיק. הוא יכניס עוד אורחים, איפה יכנסו האורחים האלה? מה פתאום דווקא כאן מצאנו את היסוד הזה של האורחים? אבל הבעיה היסודית, וזה מה שאמרת בצדק, יש פה איזה יסוד גדול של התייחסות אל אנשים שכבר לא חיים. אנחנו מדבר על האבות, על הסדר וכו' וכו'. וזה קשור כמובן באיזו שאלה. למה שיעשו? כישוף כזה אתה מפחד. מה אתה מטריד אותם מחברון שישארו שם לשכב במערת המכפלה? יפה, יפה, זה הערה נכונה, אבל זה קשור לשאלה, אני עוד אשור לזה, אבל מהי השאלה יותר כללי? זה מדבר על איזה חוויה ריאלית. אתה פונה אל אנשים, אתה מדבר איתם, אל אנשים שהם לא, שאתה יודע ברור שהם לא בעולם שלנו. זאת אומרת, אנחנו מוצאים אנחנו רוצים לעקוב אחר הגילויים האלה, אנחנו מוצאים התייחסויות לאנשים שהם כבר לא בעולם הזה. נתחיל מן המקרא. איפה יש התייחסויות במקרא לאנשים שלא חיימים בעולם הזה? אתה מרגיש שאמרת לנו דבר לא הגיוני. מתפללים לאלוקי אברהם, לא לאברהם.
נעלות את האור של שאול.
שאלה כמה חושב. קודם כל, קודם כל, מחלוקת גאונים גדולה. אם זה היה, זה קשור מסתובב לשיר של רב אביגדור ביום שישי, האם באמת בעלת האור הצליחה להעלות את שאול או לא? בסדר, עזר שמואל בן חופני, הגאונים כבר ברבנאל, יש שם סקנדלים גדולים. אם זה רק היה בנדמה או על אמת. כי זה הרי הנפקי מן הגדולה, מה באמת המהות של העולם ההוא. בסדר, אבל איפה יש לנו, בעלת האור זה פרובלמטי ואתה גם לא, זה היה במין חלום, במין משהו מאופל, אבל משהו ריאלי. איפה יש התגלויות של אנשים שהם בוודאי לא בעולם הנורמלי, העולם שלנו, ואף על פי כן הם מגיעים ופועלים פה.
עוד פעם? יפה, יפה, יפה. נו. נתת דוגמה טובה מאוד. שלושת המלאכים שבאים אל אברהם.
היו אנשים.
היו מלאכים.
איפה זה כתוב?
זה היה
בלחנות. מה? מי אמר לך? הנה אתם רואים. כאן הרמב"ן והרמב"ן, כאן הבעיה הגדולה מאוד, הרמב"ן על אתר בראש פרשת ויירא, וכאן הרמב"ן במורה הנבוכים, אז אתם רואים שכבר יש דיון, האם, אני כבר הזכרתי כמה פעמים, איפה זה רמוש בתורה לשיטת הרמב"ן שזה היה חלום? שמה קשה שם? וירא אליו השם באלוני ממרא, ולא כתוב במה היה התכלית של הגילוי הזה. אז רש"י איך פירש? במקרת החולה, כי הרגע של רש"י, מה אתם פה הוא בסתם? הרמב״ם אמר שוירא אל השם באלוני ממרא, לא היה כותרת, נקודותיים, וכל מה שבא עכשיו זה תולדות הגילוי. כמובן אני לא רוצה להיכנס לכל הדיון הגדול הזה, אבל זוהי באמת נקודת המחלוקת העמוקה בין הרמב״ם לרמב״ן על גילויים של האנשים או של דמויות שאין מקומם בעולם הזה והם באים. כי ארבעים נדמו לו, האם נראה דוגמה אחת, טובה, עוד. יעקב עם המלאך, וזה סוגיה מאוד עמומה. מי היה המלאך הזה? מי היה איש? כי איש נדמה לו, כי יצרה נדמה לו, כי יסם נדמה לו, כי גזלן נדמה לו, כי תלמיד חכם נדמה לו. בבקשה, עוד.
יוסף ונחפש
את האחים. אני רוצה שתי פעם. מי מכריח אותך לומר שזה היה משהו ריאל? זאת אומרת, שאם אני הייתי עומד עם מצלמה, לשיטת הרמב"ן, אם היית עומד עם מצלמה, היית יכול להביא לנו תמונה, לשיטת הרמב"ן, היית יכול להביא לי תמונה משלושת הערבים האלה שמשתחררים לאבק רגליהם. אין ספק. לשיטת הרמב"ם לא. אבל במקרה של יהושע, כתוב שיהושע היה ביריחו, ואז בא אליו מלאך, אולי זה היה כולו רוחני שאף אחד לא ידע מזה? איפה יש דוגמה? פעם. דוגמה של אשת מנוח היא דוגמה טובה מאוד. מי שיעיין שם... ואז מתעיין טוב, אז אתה תראה שבחזרה יש שם דברים מאוד מעניינים. בפעם הראשונה שמתגלה הגילוי הזה לאשת מנוח, איך היא מתארת אותו באוזני בעלה? איש עובר, איש... זה הלך אחד, איש תימהוני קצת, או אתה לא יודע. אגב, הזכרנו קודם ירידים, הייתה איזו אגדה שאליהו הנביא מתגלה בירידים. כל ישראל באים שם, אבל אליהו הנביא בא לשם. אז היו כאלה שהיו עושים לירידים כדי לגלות את אליהו הנביא. זאת אומרת, היה איזה איש בשורה מיוחד כזה שעובר, אז היא מספרת לבעלה. אז מה בעלה מבקש? שהוא יבוא. ואז מה יראה לנו? איש אלוקים. אז איש אלוקים, שוב, עדיין זה נשאר במדרגה של איש נביא. זאת אומרת שאיש ריאלי שהוא הגיע לפה. וכך הם מתייחסים אליו עד הרגעים האחרונים. כשהיא אומרת לו נעצרנה וכו' וכו', מה היא באמת אומרת? אתה עייף מן הדרך, מגיע לך משהו לאכול. והם עורכים לו את כל ה... כשהוא אומר אם תעלה לשם, אז הם עוד לא מבינים מה, איזה הפתעה הוא מכין להם. רק אחרי שהם עורכים לו את כל הארוחה, אז מה מתגלה? הם רואים אותו בלב השמיימה. ואז הם אומרים ראינו אלוקים. זאת אומרת, יש פה איזה דירוג של דמות. זוהי דוגמה קלאסית של דמות שמופיע. אני לא חושב שיהיה מישהו זכוי שיגיש שכל זה היה גילוי רוחני. המנוח המארץ היה, והרבץ שלו גם כן לא הייתה רשקי בהג, הרקוב אני הייתה יותר ממנו. אז באיזה מקום שהוא, אתה רואה, זה סיפור ריאלי של לקוח מן השדה. זאת אומרת, היית עומד עם מצלמה, היית יכול לצלם את זה. ומשתום היית יכול לצלם עד הרגע האחרון, ואולי עד בכלל. מפני שגם הם ראו.
זאת אומרת, זה דוגמה של מעורבות גשמית גמורה בעולם. יופי, אז על זה כבר התפלפלו המפלפלים וכבר מעוניינו, ועל זה הרי אמרו חז"ל, אשת הדעת בעמתו לא יודע, זאת אומרת, ולכן באמת זה נברא בערב שבת בין השמשות, זה באמת זה מקרה גבול, מקרה גבול. אבל אני לכן בחרתי את המקרה הזה, זאת אומרת, אני רוצה לנסות לחשוב מהם היסודות המקראיים הריאליים במרכאות שהם יכולים לשמש בבואה של דמויות מהעולם הרוחני העליון שבאים לעולמנו. אבל זה יש לך דוגמה קלאסית מאשת מנוח, בזמן שנניח הדוגמאות של המלאכים אצל אברהם הם בעייתיות. בבקשה, עוד.
אצל יוסף שפוגש לחפש את האחים שלו.
נו. כתובה עם זהו איש?
עם גדעון, גדעון שבא לתור אנחנו רק אחרי
זה. יפה, יפה. אתה יכול למצוא. אבל מה כמובן הביטוי הגדול ביותר?
עכשיו ראיתי לתור, אני אמור.
כן, לא, אני שואל, הדמות, אני עזב את גדעון, אני מקבל את מה שאתה אומר. אליהו עצמו. תוכיחו לי קודם כל, מהבחינה הריאלית, איפה הקרקע המוצקה של האליהויות הזאת? זה חידה מה שאתה אומר. כן, כתוב. כן. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. בסדר, קודם אני אוכל לך שגר, אבל אתה מסכים איתי? רגע, בתנ"ך כן כתוב שזה, אבל אתה לא הגעת לדברי הימים. אבל הנה אנוכי, יפה, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול. את אליהו הנביא מתושבי תושב אשר בגלעד, הפועל, העושה, הריאלי, אנחנו מכירים. אין עוד אף דוגמה בתנ"ך שהנביא מתנבא שאליהו, שאיש מסוים יחזור. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, אמר מלאכי. הרי מתי מלאכי אומר את זה? אומר את זה מאות שנים, בוודאי 250 שנה מינימום, מאז שאליהו נתעלה. צורת העלייה של אליהו היא גם כן יחידאית, היא גם כן מפתיעה, היא גם כן לא נורמלית. בסדר, עלה, אבל אתה שומע פה שהוא עתיד לחזור. אז זוהי נבואה, הנה הבסיס הריאלי. למה זה עוד סיפור לפני עצמו? אולי ימין כתוב, זה מה שרב רחמים הזכיר, ויבוא אליו מכתב מאליהו. לא של הרב דסלר, השם של הרב דסלר לקוח מהביטוי הזה. ויבוא אליו מכתב מאליהו, ושם עושה רש"י את החשבון בדברי הימים, וזה היה 7 שנים מאז שנגנז אליהו. זאת אומרת שיש לנו זו דוגמה של אישיות, שם עושים חשבון עם יוהרם, פועלת בעולמנו, והיית יכול לעשות פקסימיליה מהמכתב הזה, הגיע אליו מכתב ריאלי מאליהו
הנביא.
אותם? לא, מכתב מיוהרם. מכתב עם דברי מוסר בתוכך, עם הוראות. איך בדיוק דבר השם הרוחני הפך למכתב, זה בדיוק כמו שהמלאך פתאום עלה בלהב המזבח השמיים. אבל אותו פנים שם, לפי סדר הזמנים, הגיע מכתב אל יוהרם מזה.
זה
גם
היום, אתה יכול
לדבר אליהו? אחרי בפעם האחרונה הגיע לך מכתב מאליהו, תספר לי. אני יכול לספר לך מה שכתוב בהקדמה ללב אליהו. אני הכרתי את כל האנשים שפועלים בדבר הזה. לא יודע, פשט, אני אגיד לך מה שכתוב. בלב אליהו של רבי ללוקיה. היהודי הזה ישב שני סטנדרים ממני בישיבת חברון. עמדתי ממולו בתפילה במשך מספר שנים, והוא היה אחר כך היה משגיח בכפר חסידים. ורב דוד משקובסקי, אני מכיר את האיש הזה, אפשר לקרוא לו, הוא היום מנהל הישיבה בכפר חסידים. רב דוד משקובסקי, יהודי לבדיקר, נחמד וכולי וכולי, אני זוכר אותו הרבה שנים כבר. אז הוא כותב שם בהקדמה שבליל שבת, אז רבן לובין היה עבירי, היה יהודי כבר בפגישים, אכל בשולחנו. אז הוא אמר לו, זה נכון מה שמספרים על הרב? אז רבן שתה. אחר כך הוא אמר, אני רוצה שתבין, רבן היה יהודי מאוד פעיל גם בשנות ה-90 שלו. הוא למשל היה נכנס לחדרים להעיר לתפילה, והיה לוקח את הציצית, והיה מדדק את הבעות של הישן. יש תלמידים שזוכרים את זה. אני למדתי בחברון כשזה היה בכפר סיב, גם היה זה בזיכון, אחר כך זה היה רגיל. אז הוא שתק. אז הוא אמר לו, אני אספר, והרב יגיד לי אם זה נכון או לא. אז רבן נענה לו בראשו, כנראה מפני שהוא היה אורח שלו וכל מה שאומר לך בעל הבית. אז הוא אמר, מספרים שכשהרב היה צעיר, זה הסיפור עצמו התרחש ודאי לפני 25-30 שנה, ואז רבן היה בן 90. זאת אומרת, זה סיפור שלפני למעלה מ-100 שנה, 120 שנה. אז הרב היה צעיר ואשתו חלתה, והרב התפלל והבריאה או משהו כזה. אחר כך רבן נסע לבקר את השפת אמת. זה היה דבר לא שכיח שיהודים מהאסכולה הקלמאית הליטאית יבוא לשפת אמת לגור, והוא עמד בתור להיכנס. הוא נכנס ואמר לאדמו"ר שהוא מבקש ברכה. אמר לו האדמו"ר, אברך שזוכה לגילוי אליהו לא צריך ברכה ממנו. אז רבלת במקום ענה לו, עכשיו אני בוודאי רוצה ברכה. זאת אומרת, אם אתה הצלחת להכיר שהיה לי גילוי אליהו, אז אתה הרי במדרגה כזו שאני ודאי רוצה ברכה. אז הוא שאל, אז רב דוד משקובסקי שואל אותו, זה נכון? אז רבל אמר, נו, לאדמו"רים הגדולים היו עיניים בהירות. בגוף הסיפור היה שאשתו חלתה ורבל התפלל, ואחר כך, כך הסיפור הוא, שכשהיא עמדה אוטוטוט להוציא את נשמתה, אז נכנס איזה יהודי זקן לבית ואמר לה, שים איזה רטייה, היא תהיה בריאה ועבריאה, והרבה שנים היא חיה. אז את הגילוי אליהו הזה של רבן לובין אני לא יודע, אבל שהשפת אמת אמר לו, אברך שהיה לו גילוי אליהו לא צריך ברכה ממני. אז בליל שבת רץ רב דוד משקובסקי, אחרי שהוא הלך לישון, לאחיו הרב משקובסקי, שהיה רבן, שהיה ראש הישיבה שם, וסיפר לו את זה, ובמוצאי שבת הוא כתב את זה. וזה כתוב בהקדמה ללב אליהו, נדמה לי בספר שמות, אפשר לבדוק את זה בספרייה. איך לפרש את זה מבחינה רציונלית, כל אחד יעשה איך שהוא רוצה. אבל לכן כשאתה אומר שאליהו הנביא בא לכל ברית, זה כמובן נושא בפני עצמו, למה הוא בא, אז אנחנו כמובן לא רואים אותו. אז יש, היו כמה אדמו"רים שהיו מסלסלים בעצמם, שהיו אומרים לחכות עוד בברית, לחכות עוד בברית. אמרו, למה הוא עוד לא הגיע? בסדר. גור, הרי מצד אחד יש להם ריאליה מיוחדת, אז באו לאדמו"ר בעל בית ישראל, שהיה חריף מאוד, ואמרו לו על רבי פלויני, שמזמין את אביו הנפטר לעלות לתורה. הכיצד? לאלמוד, מורד מרבנו. נעשה שקט בבית המדרש, והאדמו"ר הבן אומר, אמן. זה קורה, הוא אומר את הקטע המשותק, הוא אומר, אמן, יעני שמע את אביו מברר. בא הוא לספר את זה לבית ישראל. אז אמר, שינסה לתת לו הגדול. זוהי דוגמה של חריפות עם אירוניה, זאת אומרת, נראה אם הוא רציני בזה. כן, לא, הוא התכוון אמר, אביך הבא, מה אתה נותן לו עלייה? אמיתי, אם הוא חופשי, מה אתה נותן לו עלייה? חוץ הוא כהן, לוי, ישראל, סגר, משיבר, משילם לך. הוא התכוון אמר, אנחנו תכף נראה את זה בגישה של השפת אמת והאושפיזים. זאת אומרת, יש פה איזה דק מן הדק. מצד אחד, יש לך יסודות במקרא, בחזל. איפה יש בחזל גילויים מעין הגבה כזה? גמרות מפורשות. על רבי ואליהו. טוב, עוד. שרבי אמר קידוש, הגמרא בכתובות, אמר קידוש היום. אותה? כן, אבל זה קדמות. אז זה כבר קדמות, אז לגויים גם יש גילוי. לא, אבל איזה דמות מהעולם שכבר לא חיה, שהגיעה, מראה בראש ברכות. איפה? שם זה פלא. לא אישיות ספציפית. אמת, זה אליהו. אליהו זה סוגיה בפני עצמו, כבר דיברנו בזה. מי? הוא אז מה? איפה יש דמות מעולם אחר? כן! כשרבי יוחנן בן זכאי גסס, וזה היה בנוכחות הרבה אנשים, נכנסו חכמי ישראל לבקרו, אז הוא אמר להם, פנו הכלים והכינו כיסא לחזקיה מלך יהודה. מרש שבל, אז יש לך דוגמה, חזקיה מלך יהודה היה מלך בשר מדם שפעל בשלהי בית ראשון, רבי יוחנן בן זכאי אחר החורבן. אז כמובן, מה המיוחד שבדבר? מדוע מכל הגלריה, מכל המחזור הגדול של גדולי ישראל, בחר לעצמו רבי יוחנן בן זכאי את חזקיה מלך יהודה? לא בדיוק. בקיצר, על זה יש דיון גדול בהרבה מחכמי דורנו. הרב סולובייצ'יק יש לו מהלך גדול בזה, רבי שלם שחור ואבני שוהם יש לה רב קוק. למה, מדוע הוא בחר בדמות הזאת, מה הדמות הזאת כאילו אמורה איכשהו לענות לבעייתיות של רבי יוחנן בן זכאי? בסדר, לא אכנס לזה, אני אדבר עכשיו, אני לא רוצה לפנוש בצידי דרכים, אני רק מביא דוגמה, הנה, לא רק במקרא, הנה בחזל, דמות של אדם מעולם עליון שבא ופועל פה. אם הוא היה אומר, בוודאי אף אחד לא ראה אותו, לא כתוב שהוא ראה אותו, אבל אתה רואה שאמר אחינו כיסא, אם זו הייתה דמות רב, נניח שרבי יוחנן בן זכאי רואה את חזקיה מלך יהודה שבא, ומי הוא מספר אותו? מה אין נפקין מיני? כשהוא אומר, אחינו כיסא, זאת אומרת, הוא אומר, אני מבקש התייחסות ריאל בהווה שאנחנו נתראים לעובדה הזאת שהוא בא. כי אם לא, לא מבין. רבי יוחנן בן זכאי היה יהודי ענב וצנוע. מה הוא רצה לספר? זאת אומרת, הוא רצה לומר משהו ריאלי. עצם הרצון שלו לומר בזה, היה לו איזה מסר בזה. אז אני אמרתי שיש בין חכמי דורנו כמה פלפולים מה היה המסר, אבל זה כתוב כיוצא בזה. יש בישיבה ספר חידושי רב שלמה, נדמה לי גם על בובקם וגם על כתובות, חידושי רבי שלמה, רב שלמה היימן, היה ראש ישיבה בתורה בדעת. ותראו שם בהקדמה, אני שמעתי את זה גם מאדם, היה לו בן טוב בישיבה, שהיה נוחה בשעת מעשה. ושם מסופר, שאני עוד אחלק את הדפיסים, אז אני חושב שציינתי גם את המקום המדויק הזה. שם מסופר כשרב שלוי מהיימן, הוא היה תלמידו של רב חיים, כשהוא גסס, אז הוא אמר, נו, הרבי הגיע. זאת אומרת, אתה יכול בהחלט לומר שברגעים האחרונים כבר היה מבולבל עליו וכו', אבל זאת אומרת, אלה הם כל מיני, אני לא רוצה לבנות על זה כמו שאני בונה על רבי יוחנן בן זכאי, זה גמרא, זה טקסט, אבל זאת אומרת, יש לנו איזה רסיסים של התייחסויות לדמויות מעולם עליון. שבא ללבותינה, אתה שומע גם איזה דבר, כאילו אתה שומע שבזמן שאדם עובר לעולם העליון, אז רבותיו הרוחניים, או מישהו, כאילו, היה לי תמיד טוב, היה לי נציג בעולם הזה, הוא יגשים את תורתי, הוא מקבל עכשיו את הפרס, את הציון או משהו כאילו זה. משהו, אתה בהחלט יכול להישאר בתחום ההגותי, מחשבתי, אידאי, אבל אני רוצה להראות שבכמה וכמה מקורות ביהדות התייחסו לדבר הזה בצורה מאוד ריאלית. על רקע הדברים האלה שאני הבאתי רק חלק מהם, זאת אומרת במקרא ובדרשות חז"ל ובסיפורים כמו שהזכרנו פה קודם את רבי וכולי, אליהו היה שכיה במטיפתא דרבי, מראה בבו מציע בכמה מקומות. אז כשבא ספר הזוהר ואמר שבסוכות באים לבקר על פי הזמנה של המערך, ומכאן האושפיזים, כלומר כשאתה אומר אושפיזים לא מתכוונים לאריות ולנמרים ולכל מיני ששמעות, או לחכמי הספרדים, אם זה ערב בחירות אז של שעס וזה ותולים את האושפיזים בסוכה. המזל האושפיזים זאת אומרת אדם ככתוב יזמין בפיו, יאמר הוא על ידי האמירה הזאת מבקש ומזמין שתבונה הדמויות הלל. זאת אומרת, החידוש הזה או הנחת היסוד הזאת זה בנוי על סמך מה שאנחנו ראינו במקרא ובמקורות המאוחרים שאחרי זה על גילויים ועל בואם של האנשים.
מי אמר שכל אחד יכול לעשות את זה?
אני לא אמרתי שכל אחד יכול לעשות את זה, השאלה אם הם באים לכל אחד.
בסדר, בסדר.
אז השאלה היא, כל אחד כמובן לפי הדרגה שלו. עכשיו זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת. בהבנתנו, מה טיבה של ההזמנה הזאת? מה עניינה? למה דווקא בסוכות? מה האנשים האלה צריכים להם? בצדק אמרו פה, כל אחד מן האורחים הללו מייצג איזה ערך, מה שקרוי מידה. שיבת הרואים, שיבת... זה אחרי שיוסבר לנו למה דווקא זה. זה יהיה מעניין מאוד למה אני אומר דווקא בשפת אמת. אז כשאתה רוצה להפליג בעולם המחשבה, בבקשה. הסבא של הנכס של השפת אמת אמר את ההמצאה הזאת עם ההגבה, תן לו הגבה. זאת אומרת, הם היו ריאליים מאוד. אחד שאתה רואה, ראית אותם? אז איך הם באו? קודם יוסף או קודם משה? איך היה שם הסדר? הרי יש שתי אפשרויות. זאת אומרת, הוא גם כן סנט בו. הווה אומר, זה סוגיה מאוד מאוד דקה בין ההבנה הרוחנית שבעניין הזה, לבין גם איזה אידאה, איזה יישום שלה בחיי המעשה. בעזרת השם, בפעמים הבאות אנחנו נדבר על למה דווקא אושפיזין ולמה דווקא בסוכות ואיך השפת אמת נגעתם לדבר. נפתחת של דברים שאמרנו בעל פה בפעם הקודמת ואחר כך אולי דברים נוספים. גילויו של ספר הזוהר על האורחים המתגלים בסוכה מתייחס ודאי לסיפורים על דמויות שלא מעל מהדן הבאות לבקר בעולמנו שלנו. אתם מרגישים מה רציתי לטעון? רציתי לטעון שלמה שכתוב בספר הזוהר על ביקור של אושפיזין, שזה הדבר שהתחבטנו בו בפעם הקודמת, מה פתאום בכלל יש מציאות כזאת ומהות כזאת של אורחים שבאים לסוכה ודווקא לסוכה, אז זו שאלה אחת שבהמשך עוד נדון בה.
אבל העיקרון הוא מה בכלל מעמדם של דמויות מעולם אחר שלא קיימות כבר בעולמנו, מה הן עושות כאן. הללו מופיעים בכמה וכמה מקורות בספרות ישראל. עיקר יהודם של המתגלים לבשר בשורות טובות וניחומים, כך בסיפור התורה על ביקור המלאכים באוהל אברהם, ובהערה מספר אחת אתם יכולים לראות שזה מה שכבר העירו פה בצדק בפעם הקודמת, שזה שנוי במחלוקת הרמב״ם והרמב״ן, אם זה היו דימויים בלבד או שיש בזה אחד לשניים. רק בשלב זה לשני סטנדרים תוקס אחד. אתם רואים שזה שנוי במחלוקת ראשונים, האם זה היה תופעה ריאלית או שזה רק נעשה כפי שהרמב״ם אמר בחלום הנבואי של אברהם. כך בדברי הנביא על התגלות המלאך לגדעון ולאשת מנוח, ואתם יכולים לראות בהערה 2 מה שרמזתי גם בפעם הקודמת, שמי שמעיין יפה בפרשה הזאת של ההתגלות גם לגדעון וגם לאשת מנוח, לאם שמשון, על שלושת שלבי ההכרה, כעובר אורח נכבד, כאיש נביא וכמלאך מרום. רק בפעם השלישית כתוב, כי לא ידע מנוח כי מלאך השם. זאת אומרת, יש לנו עדות מקראית, שכשיש גילוי כזה, אין הכרח שכל המשתתפים בו יודעים שזה גילוי. יכול בהחלט להיות שזה מתפס כטבעי. וכך במיוחד בנבואת הייעוד על שליחות אליהו, וזה מה שאמרנו כבר בפעם הקודמת, ויבוא אליו מכתב מאליהו הנביא ושם ברש"י ועל מקורות נוספים. בדברי חז"ל מצינו, פרט לגילויי אליהו אל חכמי התלמוד, את בקשת רבי יוחנן בן זכאי בשעת פטירתו אחינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא אליי ללוותני. זה שם לשון רש"י, ויש לכם פה הערות נוספות, למה דווקא חזקיהו, הרב סולובייצ'יק אמר פה דברים יפים מאוד, ברב קוק, הרב סולובייצ'יק כמובן לא יכול היה לראות אותו כי זה כתב יד, שניהם כיוונו לנקודה אחת, והיא למה דמותו של חזקיה מלך יהודה מסתובבת מסביב לרב יוחנן בן זכאי. מוכרח אתה לומר שיש איזו נקודה משותפת בין השניים האלה, הרב סולובייצ'יק ניסה לומר בכיוון אחד, הרב קוק בכיוון אחר, אבל זה אני באמת מהלך פה על גחלים. הניסיון להסביר מדוע דווקא חזקיהו מלך יהודה היה הדמות, הפי פסיכולוגיה, הדבר הפסיכולוגים יגידו שזה לא היה ממש אלא איזה משאלת לב. זאת אומרת, בביקור הזה של חזקיהו מלך יהודה שבא לדעקות את רבי יוחנן בן זכאי, ורבי יוחנן בן זכאי אומר ככה, אני הולך עכשיו, ואנחנו עכשיו, הגמרא מספרת שהוא בכה, שאלו אותו תלמידיו מה אתה בוכה, אז הוא אמר, אם הייתי הולך למסור דוח לפני מלך בשר ודם, אז גם כן היה לי פרפרים בבטן. עכשיו אני הולך לפני כיסא הכבוד, כיוונים אחרות, רבי יוחנן בן זכאי עשה סך הכל של חייו, ושאל את עצמו, אני הולך עכשיו למסור דוח על המפעל ההיסטורי שלי, האם ההכרעות שלי היו נכונות? וההכרעה הדרמטית ביותר בחיי רבי יוחנן בן זכאי היה מה? או האם השיקול שלו, הרי הגמרא שואלת למה הוא לא ביקש את הצלת ירושלים כולה, והגמרא אומרת שם שתי וקימתות, וקימתה אחת משיב חכמים אחור, זאת אומרת פספוס, אלא פספוס שרבי יוחנן בן זכאי אולי לא אשם בו מכיוון שמן השמיים בלבלו אותו. דבר שני, שיקול דעת קר והגיוני או סיכון מחושב, לא יודע בשפה מודרנית, הוא לקח סיכון מחושב שאם הוא לא יקבל את הממשלה הזאת גם לא יהיה לו את יד לדרך החמר. עד עכשיו אומר הרב סולובייצ'יק, ואמרתי שיש לשאול כזה קצת ברקוק, כל חייו הוא חי בספק האם ההכרעה שלו הייתה נכונה יותר, אבל הוא הכריע והוא פעל בהתאם לזה כל ימיו. היום אנחנו יודעים מבחינה היסטורית שהוא צדק. תנ"ך, אנחנו עומדים 2,000 שנה, רבי יוחנן בן זכאי, ואיזה תלמוד תורה ברבים, ואיזה התענפות של התורה באה כתוצאה מן הדבר הזה. כמובן, אתה יכול תמיד לשחק, מה היה קורה אם המקדש היה קיים וכו' וכו', האם השיקום הרוחני של עם ישראל היה יכול היה להתבצע? הכרעה נוראית, רק כתפיים של רבי יוחנן בן זכאי יכולות לשאת מסע נוראי כזה, ואף על פי כן, הוא חי כל ימיו בספק אם הוא יחיה נכון או לא. הוא בכה! בעוד מספר דקות אני אדע את האמת המוחלטת. והוא רצה להיכנס לדין על כתפיים של מישהו. חזקיהו מלך יהודה שבא ללבותיני הוא הדוגמה של ממלכתיות תורנית או של תורה ממלכתית. זאת אומרת מי שישתמש בכוח הממלכתי שעבד על פי הכרעה של על פי הכרעה או על בסיטואציה שרבי יוחנן בן זכאי היה נתון בה, ואף על פי כן הרבצת התורה מדן בית באר שבע תינוק ותינוקת. אז חזקיהו מלך יהודה זה הדמות. עכשיו אתה יכול, לכן אמרתי זה לא הוכחה גמורה, האם דמותו, אישיותו, רוחו, כל מיני מילים כאלה לא מחייבות? עובדה היא לא כתוב שהתלמידים שהיו נוכחים הם ראו את חזקיהו, היו צריכים לברך עליו שחיינו, חיי אמיתי, מה הם ברכו על מראה של חזקיהו, או שרק הוא יכול היה לראות את המראה הזה. על כל פנים, יש לנו פה דיון על אישיות קונקרטית שבאה לכאן. ואילו רבא מתרץ את המשניות אליבא דרבושי המשתבח בעצמו, כשעמוד רבושי יצא לקראתי. זאת אומרת, זה שוב איזה, מי שמשכן את עצמו, מתנית דמרקו מתנינה, אני הרי הפרסומאי שלך. כיוון שאני למדתי ולימדתי את תורתך, אז יש בינינו איזה קשר רוחני. בסדר, זה רק הרקע הקדום לעצם התופעה של זיקה בין העולם הריאלי שלנו לבין דמויות אחרות. על רקע הנ"ל בא חידושו של הזוהר בדבר האורחים העליונים הבאים להתארח בסוכה ועל הקבלת פניהם. גילוי זה נתפרסם מהתפשטות הקבלה ונתקבל בהרבה מתפוצות ישראל. בעקבות כך כתב אשלה, יזמין בפיו, וכמובן מה התכוון אשלה כשהוא אמר יזמין בפיו? כמובן, מה הוא מתכוון להדגיש בזה? שיש לזה איזושהי זיקה ריאלית. כי אם זה לא בפה, אז אני מזמין אותם בהסתר, זאת אומרת, אני מזמין אותם בדמיון, והם באים בדמיון. אמירת הפה הזאת נותנת משמעות יותר קונקרטית לעניין. מה המשמעות של הקונקרטיות הזאת? זה דבר לא מוגדר. זאת אומרת, האם פירושו של דבר שבאמת, אני אגוף השאלה מה זה נקרא באמת, אבל על כל פנים הוא התכוון להוציא את זה מכלל הדמיון המופשט בלבד. יזמין בפיו לצדיקים עליונים כי זה תפארתם, אבל ראו את ההגדרה. כאשר הם באים בציור רוחניות. השלל לא יתחייב בעקבות הזוהר שבאמת בכל סוכה שכל מי שאומר את האירוצו של אבו שפיג'ין אז הוא רואה את אברהם אבינו עם הזקן הלבן בעיניים הכחולות ומחלק מסטיקים לילדים. בסדר, אז אנחנו כמובן נחנך את הילדים ונגיד להם יום טוב לנו, חג שמח, בסוכתנו באורח, אברהם אבינו, ברוך הבא. וזה מחנך מאוד, זה מלבב מאוד בדרגי הזאת. אבל בדרגי יותר מבוגרת, כאשר הם באים בציור רוחניות. זאת אומרת, אם אתה תקדיש תשומת לב, אם אתה תעשה מעשים הקשורים לחסד, פירושו של דבר, יש לך זיקה עם האברהמיות. אבות הגדול הזה,
כתב, אביסה חיבוקה היה חברו הקרוב של האדמו"ר מקוצק, וזה סתם דבר מאוד מעניין, כל כולו היה רגש, אבל רגש עליון, והקוצקר היה כולו מוח,
והיחידות ביניהם הייתה מיוחדת במינה. זה כמובן מראה שלא כל מה שאנחנו רואים כרציונלי זה ככה, ולא מי שאנחנו רואים שהוא בעל רגש אז הוא סתם ככה בוהה באוויר ולא מאוד פרקטי. על כל פנים, כשהוא נפטר אז בא קוצקר לנחם את הבן שלו. אז הבן בכה, אז הוא שאל אותו, למה אתה בוכה? צריך להבין שבשאלה למה אתה בוכה היה מונח כבר כל הפילוסופיה על מוות ועל חיים וכו' וכו'. אז הוא אמר לו, אני בוכה מלמד אותי תורה. אז הוא טיפש הוא. עד עכשיו אבא שלך לימד אותך תורה כשהוא לבוש בכפותה, עכשיו ילמד אותך תורה בלי כפותה. חרפות נוראית. מה זה אבא? מה זה אבא? אבא זה 70 קילו של עצמות ובשר. אז זה ברור שזה לא אבא. עובדי, אבא יכול להיות בדיאטה, אבל לא רק 50 קילו. אבא יכול להיות ג'ינג'י, ובסוף הוא לבן. אז זה לא אבא. אז האבא גם מחליף צבעים. אז מה שאתה רואה, מה אתה תופס באבא? אתה תופס דרך הופעה חיצונית שלו. אז יש כמה הופעות. ילד קטן כמובן מכיר את אבא שלו רק בבגד מסוים. אם האבא הזה יהיה חייל, כולם יודעים. אבא שמשמש בצבא ובא במדים, ילד קטן לא. שאלו את הרב ליפשיץ, יגיד לכם, שאלי אסף שלו, כשהוא אחרי שבוע, כשהוא בא עם מדים מהצבא, הוא לא רוצה לדבר איתו, זה לא אבא. הוא התחפש לו, ברח לו אבא זה. זאת אומרת, הוא תופס באבא את הקפוטה. אז יש קפוטה ממש, ויש קפוטה של חקי, ויש קפוטה של משי, ויש קפוטה של בשר. לתפוס בזולת את הרוחניה שבו. זה מדרגה גדולה מאוד. אדם שמסוגל לתפוס בזולת את הרוחניה שלו, זאת אומרת שהוא אדם שמתמהר מכבלי החומר. אדם שתופס, שמעשה נורא, ריגש מאוד. מה יעשה בזה? סיפר אחד תלמידי. תלמיד שלך יודע, תלמיד שלך זה מישהו. שנסעו באוטובוס, אז ישבו על יד הנהג. זאת אומרת, לא לשבת על יד אישה, אבל יש מאחורי הנהג. ואחורי הנהג יש ראי. אז החתומיש שאל לרגע את זה שיושב על ידו. מי זה בעלי ידי שאנחנו רואים ברגיל? ואחרי זה הוא נפש שזה עצמי. זאת אומרת, החדוניש הרי הכיר את התלמיד הזה, כי הוא ראה את פרטופו. אבל החדוניש, כשאתה מדבר על עצמך, אז איזה תדמית עצמית יש לך? הדבר הראשון, אותו פרצוף שאתה רואה אותו בבוקר, ברור. מי זה אתה? אחוז מי זה אתה? אני זה אני. וכשאתה אומר אני, אז אתה מיד רואה את החיצוניות שלך. אחר כך אתה אומר, זה לא אני בדיוק, זה הפנימיות שלי, העין, ההר. אבל בספק הראשון זה אני. החזוניש היה כזה רוחני, שכשהוא דיבר על החזוניש, אז לא ידע מה הפרצוף שלו. היה לו צילום עצמי אחר. אחר הוא למד זרע שבעים זה שיושב על ידי, וזה סימן שהייתי שם, הרי אני יודע שאני יושב על ידי, אז סימן שזה אני שם במעלה. במקום אחד, החזוניש נשאל איזו שאלה, ובסוף הוא מסיים, הוא כמדומה שגם בספר חזוניש כתב כאן. לפשט הוא כך, בשעתו החזוניש למד איזו סוגיה, וכתב את זה בעיון שהוחלט שאפשר להדפיס את זה. אז האמת עד כמה שהוא יכול להשיג אותה. עכשיו אני לא בסוגיה הזאת, אבל כמדומה שגם בספר חזוניש כתב כאן. זאת אומרת, הוא מדבר כבר על החזוניש מחוץ לעצמו, כי יש לו תדמית פנימית של העולם הזה. זאת אומרת ש לדבר על האבות, מה זה מוישה רבינו? מוישה רבינו זה סך הכל של עצמות ובהמה. מה זה מוישה רבינו? מה זה אברהם אבינו? מה זה יצחק? מה זה יעקב? מה זה הרבי? כשהוא אמר לו, עד עכשיו אבא שלך לימד אותך תורה עם כפותה. מה זאת אומרת? הרוחניה של אבא שלך הרי נשארת. הרי אנחנו מאמינים בהשארת הנפש. אז הבעיה היא לא מה העולם הרוחני שמתגלה פה בבגדים. אז יש פעמים שראית אתה במשך 60 שנה, 70 שנה, 50 שנה, 20 שנה, ראית את אבא שלך לבוש כפותה, מהיום אתה תראה את אבא שלך בדמות בסמל, כי דמות יוקנו של אביו נראה לו בחלום. נו, אז מה הפשט? אז הפשט הוא שיעקב אבינו שימש גורם מרתיע או מעודד או מחזק ברגעי משבר את יוסף בדמות דיוקן. מה פרוש דמות דיוקן? דמות דיוקן זה בבואה, זה רוח נהיה. זה מה שקורה פה.
זה לא דבר שיכול להמשיך לקבל.
למה לא? אדרבה, מהמקרה שהבאתם יעקב אבינו, אתה יכול לראות שכן. היה משבר אצל יוסף. מה כתוב? בדרך הטבע, אדם רחוק מן העיניים, רחוק מן הלב, הוא נמצא לבד במשבר. הוא היה ברגע של משבר, ואז הוא שאל את עצמו, מה היה, אם היית רוצה להיות מאוד ריאלי, פסיכולוגי, מה היה אבא מייעץ לי ברגע זה? זה הפשט הפשוט. לא שיעקב אבינו ידע שיוסף נתון במצוקה, כי אחרת מה הוא יתאבל עליו? זאת אומרת, דמות יוקנו של אביו נראתה לו בחלום. והוא אומר, הוא נמצא לבד עם הגברת הזאת, והוא אומר, רגע, אבא הנחה אותי, אבא נתן לי הדרכה. מה ברגע המשבר הזה אבא דמות יוקנו? אתה שם לב איך שחזרנו, דמות יוקנו. זאת אומרת, זה דיוקן והדמות, הדימוי של הדיוקן. זה משהו מאוד רוחני, מאוד אוורירי, מאוד מופשט. והוא נותן לי. אז אתה רואה שזה כוח פועל?
כוח פועל, אבל זה לא כוח שאומר, אם אבא היה נשאר איתי, אז הייתי יכול להמשיך ללמוד ממנו. עכשיו אני רק יכול להפיק את מה שהוא נתן לי עד עכשיו, עם זה לפעול עליו.
יפה מאוד, אבל כיוון שאני דינמי, אתה צודק. האבא הוא סטטי, אבל אני הרי דינמי. זאת אומרת, כל פעם אני מתפתח יותר, ואני מתפתח יותר, אז אני תופס טוב יותר את אבא. אני סיפרתי כבר כמה פעמים, יש איזו אמרת כנף שהיא אמיתית מאוד. כשילד בן 3 אומר אבא שלי יודע הכל. מכיר את הסיפור, אתה זוכר. וכך וכך הוא הולך, הוא יודע מעט, הוא יודע מעט, עד בסוף בגיל 20 הוא אומר, הוא לא יודע כלום. ואחר כך כשהוא בגיל 30, 40 אומר אבא שלי יודע הרבה. בגיל 70 הוא אומר, איזה חכם היה אבא שלי. מה אפשר? ניסיון החיים של הזקן, אז אני יכול לכוות אותו רק כשאני מגיע לדבר הזה. אז אתה רואה שאבא הוא גם דינמי? אני לא אומר תמיד שיש תמיד חפיפה, כי אחרת העולם היה נשאר על עומדו. אז זאת אומרת, אם אני, על סמך הניסיון האישי שלי, משתמש גם בניסיון של אבא, אז אני בוודאי גדול ממנו. אז אני תופס יותר טוב. אז הדמות של אבא היא גם, היא דינמית, היא צועדת איתי, בעצם להתפתחויות שלי. כמובן, לצורך זה צריך להיות אבא בדמות יעקב. דרגיון בן בדמות יוסף, זאת אומרת, אבא, קח את רב צבי יהודה, קח דמויות של אנשים, אז הוא ראה את ה... נניח שהרב התייחס איכשהו להקמת המדינה, לפה או לפה, מה עשה רב צבי יהודה? רב צבי יהודה אמר, אני, הוא לקח לעצמו עוצמה, ואתה יכול לחלוק אם בצורה לגיטימית או לא, יש הרבה שקולקים ואומר, אני יודע מה היה אבא אומר בהי יר תב שמחה. זאת אומרת, דמות פועלת גם לאחר מותה. דמות דינמית, דמות מעורבת בחיים, ממש של דיגון זה.
אבל ברור לך, למה היה בהי יר, זה היה
יותר משפיע. בוודאי שאף אחד לא אמר שבעולם החמרני שלנו דמויות רוחניות, יש מקומות בזוהר, בכמה מקומות, שגדולים צדיקים במידתם יותר מנחבים. אבל זה בסגולה של הדבר. זאת אומרת, זה בערכים הסמויים איתם. אבל לפי הבנתנו, רק מי שחי ופועל ומשפיע על החברה, הוא העתיק ואותם אתה יכול להרגיש. אז בכמה מקומות אתה יכול לראות את הצוידה, הוא כותב, בגין זה מרואים אם הוא משפיע שם שבע, זה רעיון קבלי חסידי על הצדיק המשפיע על העולם. אבל בוודאי מבחינה ריאלית, מפני שאנחנו קרוצי חומר, כי אנחנו גם רוצים לראות את האדם באופן קונקרטי, רבי יוחנן בן זכאי עצמו, הרי זה מבהיל בעומק עומקו, ומבינים טוב יותר, אחרי שהוא מוסר להם את כל הצבא, ואת כל הסיפורים, מה הם מבקשים ממנו? ברכם, ואיזה ברכה הוא אומר להם?
תשמעו איזה ברכה שזה מגוף העניין הנדוש. מה הוא אומר להם? הוא אומר שיהיה מורה בשר ואדם על אתם כמו מורה שמיים ומורה בשר ואדם.
אתם אומרים עד כאן?
זה מה שאתה יכול להגיד לנו? שאנחנו נפחד מהקדוש ברוך הוא כמו שאנחנו עובדים מהחבר?
אז אמרנו לבעל, תדע,
הוא מביא לו הוכחה. כשאדם עושה עבירה ואומר הלוואי ולא יראה לי אדם, ולא אומר הלוואי ולא יראה הקדוש ברוך הוא. אתם שומעים מזה עמקס.
מי שמבין שחזקיה מלך יהודה בא ללוות אותו, זאת אומרת שדמות מהעולם העליון הופכת לממשות בעיניו, הוא זה שאומר מורה שמיים ומורה בשר ודם. כי הרי זאת הבעיה שלך. הבעיה שלך שאתה אינך מכיר ואינך נרתע מנוכחות שכינה כמו שאתה נרתע מנוכחות של הזולת. והוא לוואי, ואני לא בטוח שתשיגו את המדרגה הזאת. הרב יוחנן בן זכאי, שזה הסגולה שלו, הוא יכול לעשות את הדבר הזה. אז זה מיני ובי הדבר הזה. אז לכן אותו דבר, אנחנו לא בטוחים שאנחנו יכולים להכניס לעולם הריאלי שלנו את הדמויות הרוחניות האלה. הלוואי שנצליח לעשות את זה. כי זה תפארתם כאשר הם באים בציור רוחניאס לסבר אותו מכל צד. כללו של דבר. שיזמין האדם תחילה, אני אומר את המוזר שלו, כללו של דבר שיזמין האדם תחילה בפיו לצדיקים הנזכרים, ואחר כך ייתן חלקם לעניים היושבים סביב שולחנו. שוב, יסודות קבליים חסידים כאלה יכולים גם להתפרש, כפי שאכן יתפרשו, בצורה של אמרת כנף. לוי יצחק מברדיצ'ה, שהיה מזמין על שולחנו, תנים פשוטים. כל אחד מאיתנו רוצה לשבת על יד השולחן בגדול. אנשים כפה שיכולים להיות שולחן ברמה על הליב ותורה על הליב, ברוך השם פשוטים. אז כמובן הוא עשה את זה בכמה טעמת ישראל שלו. גם שיהודים יורדו ביום טוב, זה רוח נהיה גדול. אבל לא כל אחד יכול להיות שאלו אותו, מביא את זה רמה זה, ואני אגיד לכם את האמת. לעתיד לבוא, יש לי תנות תורה בלוויתה. אני אציץ מהסוכר, ואני יושב שם. אשתי שמידים, אשתי בולי עולם, אשתי מבראים, מבראים, ואני רוצה להרגל את החדות. תמיד רגל, מה אתה עושה פה?
מה אמרתי לך פה? אתה נגיד רבו ישראל, אני גם בפנייה שנכנסתי על אשתי, אני מתחת שגם. זאת אומרת, הוא כאילו, למי שלא הבין למה הוא משים אנשים פשוטים, אז הוא אמר, אני עושה ביזנס. אבל הכוונה היא, זאת אומרת, אתה מבין שבפרופורציה בין אבות העולם לבין לוי יצחק, יש גם לוי יצחק גלסקייני. אז באיזה מקום שיעור אני גם רוצה, והוא תרגם את הרעיון הזה לריאליות של שמחת עניים ביום טוב. בסידור יארץ, מתווספו כינויים בהזמנה לאושפיזין, אברהם רחמאי, האוהב, יצחק שעלה לעקדה וכו'. בעולם החסידות תפס עניין האושפיזין מקום חשוב במיוחד בדברי ההגות שנאמרו בשולחנות האדמו"רים. קדושת האושפיזין משמעה, זה לא כתוב ברב צודק, אבל זה השלמה, שבכל יום מימי הסוכות משפיע כל אחד משיבת הרועים מקדושתו בכלל ישראל. הנה דוגמה למתן משמעות רוחנית לדבר הזה. אז לילד הקטן אנחנו נשאיר ברוך הבא לאברהם אבינו. לאדם היותר מבוגר אנחנו נאמר, אותה סגולה רוחנית שכל אחד מאבות האומה הכניס לקופה המשותפת, אז אנחנו עושים בסוכות, וכל יום ויום אנחנו עושים יום טוב לקראת הערך הזה. קח לך, רק למשל באלמה. אתה יכול לדבר בחנוכה, אתה יכול לדבר על ערכים של חופש, אתה יכול לדבר על ערכים של דבקות ביסודות לאומיים, כל בסוכות אתה מדבר בכל אחד מן הימים על הערך של אותו יום. אז יש ילד קטן, אז חנוכה בשבילו זה סביבו. אדם יותר מבוגר זה טיול במודיעין.
אדם במדרגה יותר גבוהה, זה ניצחון של הרוח על החומר בהתמודדות בין יוון לבין יהודה. אז אומר אותו דבר פה, נשפע שפע הקדושה בנפשות ישראל מבחינת שבע המידות הקדושות הנקראות אושפיזין. זאת אומרת, כל אחד מן הימים צריך להיות מוקדש לאותו יסוד, לאותה אידאה המגולמת בדמויות ההיסטוריות קונקרטיות של הקשים, ואתה מבקש להתייחס אליהם בדמות האישית הזאת שזה מגיע. בקיצר, לאיש כפי שנתגלה בקפוטה, מסתום אברהם אבינו הלך עם גלבי, וככה, מישהו יגיד שהלך עם פרק, עם התפשטות התנועה החסידית, פשט אף הנוהג לעסוק מדי יום בעניינה ובמהותה של כל אחת מדמויות אישי האושפיזין. זה כמעט היה עד ימינו, הרב אוטנר למשל, אתם יכולים לראות בפחד יצחק, על סוכות, אז בחלק מן הספר יש שם דיון ביום ראשון על אברהם, הוא נזהר מאוד לא לדבר בפורה של אושפיזין, אבל אמר, היום נדבר על אברהם, היום נדבר על זה. כולם הבינו מה, מה, מה הכוונה של הדבר הזה. יש איזה מנהג ש... אחר כך מצאתי גם את המקורות שלו, שמי ששמו כשם בעלי האושפיזין אצל סיביו, מי ששמה היה אברהם, לא הייתה ברירה, הוא היה צריך בעלם לסוכות לתת משקה. מי ששמה היה אברהם יצחק, היה צריך לתת פעמיים. מוישה אבו, פעמיים, וככה נתן ככה. זה כמובן ביסוד של... שקריאת השם היא, הרי אפשר, למה קוראים לך אברהם? קראו לסבא שלך, למה קוראים לסבא שלך? באיזה מקום זה משתלשל עד לאבות האומה? אז יש לך איזה שורש בעניין הזה, שורש בזה תנתת את המשקה הזה. דברי בעל שפת אמת בנושא האושפיזין עמומים במידה מסוימת, וכנראה שגם בצורה מכוונת. זאת אומרת, אם אני למשל רוצה להנגיד את מה שיש ברב צודק, אז אני צריך אבל להיות זהיר. בלי צדיק, שאלה דברי התורה, שיביא צדוק, לפני כמה זמן שאלה, שלא שאלה את הקטן במדון, אוקיי? תתק באלול, תק ריסם. המקום היחידי שאני יודע ששומרים את יום הזיכרון שלו במנהג סחטיבי במשקל בסעודה זה בתורונטו. בתורונטו שביקה שם הכל פעמים עד לפני מקום הישיבה עצם שניים או שלוש על היד ליהודים ששמות סעודים שדור שם גדול מהם היה זה
אומר אבא שביקרו להיות שמות סעודים
והוא התגלגל בפולני, והתגלגל בקנדה. עכשיו תותו אני, בטטל, הוא בבד, בטטל, הוא בוודאי עושים שם סעודה. אני לא יודע אם עדיין נשארו, אבל כל פעמים עד לפני 20 שנה עשו לתרום, ויש שם קהילה פולנית, ששם עשו, שם עשו את היום שלו, בישיבת הכותל. לא אמרו תחנון על פי הטעות של השליח ציבור. מה זה חזה? בסדר, לא. קייסי ברם בן ישיב, שהתפלל באשדוד שם בגרמנים, והתפלל את השתים של הסינים. קיצר לא, לא אמרו ככה. אז הוא... אחרי ידעים ניגש משתי הסיבים ואומר, אבל מה זה ככה? זה לא, אתה מרגיש אם נכון ככה עכשיו. בסדר. אז הוא לא, יש לי רק משיעה, אם הוא אמר עלינו, כי אם הוא אמר עלינו, אז זה הרשת, אתה יודע איך זה הרשת בפרד. בסדר. על כל פנים, פרי צדיק, כיוון שהוא אמר את זה בעל פה, וחסידים כתבו את זה, וזה נתפס רק בתף צדיק דלת. זאת אומרת, למעשה, איזה, אני חושב, 40 שנה או 50 שנה אחר פטירתו.
אז אני לא יכול לדקדק עד כדי כך, לעומת השפת אמת שהוא בעצמו כתב בדברי התורה. על כל פנים, בדברי רב צדוק יש דברים יותר קונקרטיים, אבל אני לא יכול לדון אם זה מפני שהוא דיבר ככה, או שהחסידים תפסו ככה. לעומת זאת, השפת אמת שהוא בעצמו כתב, אז באמת זה נראה יותר עמום. במחשבת חסידות גור הריאלית, הנזהרת מלפרמס את הדמיון, ונתת לכם דוגמה בשבוע שעבר, איך שהרבי מגור הקודם, ברדו של השפת אמת, אמר שעל פלויני, שהזמין את אביו לתורה, שייתן לו הגבה. אז זאת אומרת, זה ניסיון להיות ריאליים ולהפסיק לתפוס מלאכים באוויר. בא הדיון כאילו בצורה אגבית, אין בבחינה הכללית במושג האושפיזין, ואין בבחינה הפרטית על אישי האושפיזין. זאת אומרת, זוהי דוגמה מעניינת, איך הוא דיבר בצורה רמוזה. אגב, נדמה לי שיצא לאחרונה איזה ספר מכתבים של בעל השפת אמת, ושמצאתי שם תמונה מאוד יקרה מבחינת הדיון שלנו, שאחד מגדולי תלמידי החכמים המכובדים של ירושלים, כנראה לא חסיד, אבל אדם בעל מעלה, בא לנוע הקודם, בא דברי אמת, לא של השפת אמת, ואמר לו שהוא רוצה לכתוב תיאור של עצמו. והרב הבין שהוא ברח, תראו שעם כל המקורות, עם כל העמקות של זאת, אז אמר לו, לא, אבא רצה לכתוב ספר שכל מיני מוחלש. אם אנחנו באמת נחדור עד לסוף, אז יהודים יפחדו ללמוד את השפת אמת, כי הם יראו שיש פה קבלות כל כך עמוקות שהם לא רואים. אז הוא אמר, תשאיר אותו בצורה הנוסחאית, כדי שכל אחד שילמד יוכל לראות בו. היה לי פעם דיון עם הרב אוטנר, מי גדול
ממני, לצורת או השפת אמת. ואני חשבתי שהשפת אמת, אמרו לו, שדימות תורת הראשונים הוא כזה שמגרר אותך ליצור בכוח הנוסחה שהם אמרו. וזה הבורט הגדול של למדן. למדן מבקש ללמוד, אומר, אז מה אני מבין מתוך דברי הרשב"א? וזה ההתענפות של התורה שבעל פה. ורצונת נדמה לי שאין אף אחד. מה שכתוב כתוב. השפת אמת יש לו גירויים. זאת אומרת, הוא מדבר בצורה כזאת שאתה מתוך זה יכול ללמוד. אז בשפת אמת, כשהוא מדבר על השפיזין, ככה, נותן לך איזה ויש כזה, ולא אומר במפורש. אמנם בעל שפת אמת ירחיב את מושג האושפיזין גם על ישראל ביחסם אל הקדוש ברוך הוא. הנה דוגמה. אושפיזין, כפי שראינו, מקורו בזוהר, ויש לו יסוד מקראי, והם האבות שבאים לסוכה שלנו. עכשיו בעל יש בשפת אמת שכל ישראל כולם הם אושפיז, הם עורכים אצל הקדוש ברוך הוא. ומדבריו עולה שהסוכה היא בירת אושפיזים משתי בחינות. ישראל עורכים הם בסוכה מכוח ציוויו של המערך שציווה על הישיבה בה. תוכיחו לי בבקשה מההלכה. תוכיחו מההלכה שהמשפט הזה הוא יכול להיות נכון. מהי ההגדרה של אורח? הרי, הרי יש לו צריכים מזוזה בסוכה. היה מייסה בחוץ לארץ, שיהודי אחד הקים סוכה בחצר, הוא היה שכיר בדירה של, בבית של גוי, והבעלים, הגוי תבע אותו לבית המשפט על הקמת מבנה לא חוקי.
אז השופט שמע את זה ונתן הוראה שתוך 7 ימים הוא חייב לפרק את המבנה.
הכל הוא הרי. אז הוא אומר איזה בורד יסודי פה, שכל המציאות של הסוכה היא אנחנו עורכים בבירתו של הקדוש ברוך. ועכשיו תשאלו אותי קושיה מיני מובי. אפילו ממסכת דרך ארץ. אין אורח, הוא מכניס אורח. איך סידים אומרים? אין אורח. הרי הם אומרים את היצר, הם אומרים להפתח. אין אורח. אורח אחד מכניס אורח. אין אורח מה. אבל הפשט הפשוט הוא שאין אורח מכניס אורח. אז הרי זה פלא פלאים. אם למשל היו אומרים לנו שאנחנו מכניסים אורחים בפסח, מה אנחנו מכניסים את זה?
כל גרחים. מה קורה שדווקא כשאנחנו עורכים, אז אנחנו גם מאמינים אחרים?
בצורה מקודדת, נעשה להניח שבזמן הלידה היו בחוץ לארץ עומדים על יד בליל שבת, כשהוא היה מתעלח, היה עומד על יד הלב. שם, כל אותם בלבט היה לוקח לך, אז לא גם עומד לך. עכשיו, עומדים בדרך, אתה יודע שהיה יכול לדעת אדם צעיר. אז כיוון שאני יודע, אז לקחתי אותו גם איתי.
אז הפשט הוא ככה, איזה מין דבר כזה? דייך אתה אורח נגמר.
איך אפשר להבין שדווקא בחג שהכל כולך ארעי עושים אותך לקבוע בצורה כזאת שאתה גם יכול לדבר לזה, זה סתירה מיניהם בין.
אסור לומר לי סודות ומיועים.
קלאס, קלאס, יופי. איך ישראל קוראים בתורה? איך?
כל האזרח בישראל.
מה שאזרח? אזרח. לא כתוב כל האזרח בישראל לא כתוב כל האזרח בישראל נשמח את העולם, אתה לא כתוב רק האזרח בישראל של הסיכון. זאת אומרת, כיוון שהמקסימום של הכנסת האורחים זה לתת לאורח ההרגשה של האורח.
אורח שמתארח אצלך וכל הזמן מרגיש לא נעים לשמוע, אז טוב, אז הוא אורח, אז אתה לא מארח, אורח. מארח מקסימלית לא נותן לך בכלל הרגשה. שאתה תראה, איפה השיא שאתה לא אורח, שאתה כן מכניס אורח. זאת אומרת שאני נותן לך מנדט גם להביא אורח אחר, בזה למעשה אני נותן לך את המקסימום של הרגשה הטובה שבדבר הזה. אז הוא אומר, אתם שומעים איזה חריפות. זה באמת, האושפיזין מתחילים מדבר אחר לגמרי, מתחילים מזה שאנחנו עורכים בסוכתו של הקדוש ברוך הוא, תוכיחו מההלכה.
הרב אביב דופין הזכיר את זה בשיעורים, טוב, זה הלכה מפורשת על כמה זוויות.
עצי סוכה קדושים כל שנה, אתה מפסיק להיות בעל הבית על הסוכה. משהו נוראי, הפלאפונים שלך, הדיקטים שלך, הכל שלך בקניין גמור. אסור לך לקחת מינה, אתה יושב ואתה אוכל, אכלת בשר ביום טוב, ונכנס לך בין השיניים ואתה רוצה ליטול קיסם. אסור מצד הרמה, מה יותר פשוט, יש חתיכת עץ ואתה מקלב אותה, איסור? זה דבר יותר מצוי. קישוטי, קישוטי, נוי סוכה, אסורים כל שבעה. כיוונתי את קצין לבין השמשות, זאת אומרת, זה הפך להיות חפצה של קדושה, מה הקדושה שלו? שזה דירת אירוע של הקדוש ברוך הוא.